חמש רדיו.
הפודקאסטים של חמש רדיו.
עולים לרגל, פודקאסט על כדורים ורגל.
מה, אתה רוצה להגיד לי, אבו, ששינו לנו את הפתיח בזמן הקורונה?
בלי אישורנו.
יואו, שלום וברכה, שחיינו, קיימנו, אשרנו שזכינו בימי הקורונה, להיפגש כאן ראש בראש, אסף אבולעפיה.
אהלן, יונתן כהן.
ולשוחח קצת על ענייני השעה, נגיד גם תודה לאיש פה שאמון על המכשירים, ויש לו הרבה עבודה היום, אביב דרורי היקר שחובר אלינו, הרכש רכש גדול שעשינו.
רכש לך, עצום.
מהאיצטוני, הישר לכאן, אז יאללה, שיהיה לנו בעצ הצלחה. ורגע, על מה זה? על כדורים ועל רגל, כאילו ממש גם...
תשמע, אין פה פיקוח, מה קורה, מה זה התפרות הזאת?
גיל קומר, גם גיל קומר מבין שהימים אינם ימי השגרה, אה?
האמת שכן, האמת שכן.
זה לא פודקאסט על כדורגל ישראלי. לא, אה?
אין כדורגל ישראלי. הכדורגל היחידי שיש, זה כדורגל בלרוסי.
תפויומט, יא.
בינתיים, בינתיים. או ניקרגוי, יש גם כדורגל ניקרגוי.
שם אני חזק, שם אני עוקב, יש לי קבוצה פייבוריטית.
תן לי נחש, ריאל מדריד.
כמובן, ריאל מדריד. שהיא דרדרה למקום השמיני, עשתה טקו עם הנגוע המוליכה, יש גם יובנטוס שם, מעניין, וואלה, נאחזים במשהו, מה אני אגיד לך? אנחנו מקליטים את הפודקאסט הזה יום ראשון שלפני פסח, כשאנחנו למעשה בתחילתו של שבוע, מה, רביעי כבר? לא
רביעי, שתי. רביעי? וואי. רביעי, אנחנו הרבה זמן בלי כדורגל, אתה יודע, אתמול מצאתי את עצמי אחרי שהילדים סוף, סוף הסכימו ללכת לישון, התחלתי לראות את סנדרלנד טיל הידי, העונה השנייה.
אני מקנה בך, עוד לא הספקתי.
הסדרה התיעודית הפנטסטית של נטפליקס, ותשמע, כאב לי הלב. מצד אחד אתה מאוד אוהב את התוכנית, מצד שני, בוא נהיה שם קהל. וגולים, והתרגשות.
זה בדיוק מה שהאחים שלי אמרו לי.
וואו, איזה חלל, אלוהים.
בעקבות העונה הראשונה, שני אחי הצעירים, אהוד ורון, שהם גם שותפים סמויים למה שאנחנו עושים כאן, לפודקאסט בינינו, על אף שאתה לא מכיר אותם עדיין, אבל הם שותפים, שותפים מלאים, בבחירת השירים וברעיונות וכו'. הם בעקבות העונה הראשונה של סנדרלנד טיל הידי, לקחו את זה כמה מקומות קדימה. הם נסעו לראות את סנדרלנד בעונה שעברה בגמר הפלייאוף, מפקששת את העלייה מול צ'רלטון לימים של בירם קיאל.
אתה הורס לי את העונה, רגע, אתה הורס לי. סתם, ידעתי.
הם הפסידו בפנדלים בגמר הפלייאוף ולא עלו ליגה.
אתה חייב להגיד את הזרת ספוילר.
ועוד העונה, כלומר, בפברואר השנה היו באצטדיון האור בסנדרלנד, נסו לראות משחק בזכות העונה הראשונה.
וואו.
אני חושב שבאמת, עוד לא התחלתי לראות את השנייה, עוד לא הסתייע, אתה יודע, קשה, בדיוק כמוך, גם שני ילדים קטנים, עייפות וכולי. אני לא חושב שהייתה הצצה לתוך קרביו של מועדון כדורגל בצורה כל כך פתוחה, גלויה, תוך מועדון כדורגל על כל המשתמע, גם הקהילה שמסביב, וזה בדיוק מה שהאחים שלי אמרו לי, הצרה הכי גדולה בלראות את סנדרלנד טיל הידי בימים הללו, זה באמת
געגוע.
הגעגוע וואו. לדבר הכל כך טריוויאלי שהיה לנו בחיים עד לפני 4 שבועות, כן. ואיננו עוד, ואין, וזה, אני זוכר את הדיבור הראשון שלנו כאן, אחרי זה אמרנו, טוב, יהיה ככה, ויהיה כדורגל בלי קהל, ומתי שהוא יהיה פה ויהיה שם, ותשמע, חלפו 4 שבועות, ואנחנו לא רואים אפילו ניצוץ, ניצוץ קטן של קצה קצה או של אור בקצה המנהרה. לא, שום דבר.
כלום, שום דבר, וזה נורא, וזה, אתה יודע, עוד פעם, כל מיני דברים חישובים, בוא נראה רגע, דחו את האולימפיאדה, ועכשיו אפשר אולי לסיים את העונה באוגוסט, ואז נתחיל בספטמבר.
נכון.
הכל אפשר, אבל שום דבר לא קורה פה, הכל בועט פה.
אני בטוח שאחרי פסח...
כאילו, אנשים לא רואים אותך, אתה יושב מסכה, לא באמת. התחלת את היום הזה מסכה, בין כפפות, ו...
איך נמחא כפיים עם כפפות ביציע? איך נוכל לשיר בקול גדול ביציע עם מסכה לפנינו?
אני מצאתי את עצמי היום בבוקר בדרך לעבודה, שר שירי אוהדים, כל הדרך לעבודה. עכשיו, שירי אוהדים כלליים, באמת. ופתאום אתה אומר, כמה הסאונד הזה של קהל חסר לך?
יו, דרורי מזכיר פה נקודה מעולה. אתה זוכר שלפני חודש וקצת, כל הכותרות היו, האם ערן זהבי בעקבות המשבר הרפואי בריאותי בסין, יעבור לשחק בחור, אולי אפילו השתעשענו במחשבה שהוא יבוא למכבי תל אביב, כן, הוא יחזור, פה בריא, פה בטוח, לא כמו שם, אצלם בסין. יאללה. לא, אה? עולם רחוק.
עולם רחוק, אבל אתה יודע מה אנחנו נעשה, עוד פעם, אנחנו מנסים ככה להתעסק ביום יום, לא נדבר על חלטים היום?
לא.
לא רוצים לדבר על חלטים.
זו הייתה הפעם האחרונה שהמילה חלט מוזכרה.
אבל אנחנו, אחרי הפרק הקודם, שלקחנו את הקטע של הפתיחים המאוד מאוד יפים, פתיחי הספורט הגדולים של כל הזמנים, פרק ששניים נהנו בזה, אני ואתה בטוח, אני מקווה שגם המאזינים שלנו, היום אתגרנו את עצמנו עוד יותר. והיום אנחנו ניסינו לבחור וזה היה קשה מאוד, את עשרת שידורי השערים הגדולים בכל הזמנים.
אז שתי מסקנות. אחת, אנחנו משוחדים. אני גילוי נאות, חלק מהמצד הזה באיזשהו פן, לא אני בחרתי, אתה ביקשת.
כמו בפוליטיקה, היה לך מקום משוריין. שירנתי לך מקום, אבל אני בחרתי את המקום שלך, לא אתה, לא נתתי לך.
נכון.
למרות שלפני שאתה מתחיל את הסעיף השני, הרבה מאוד גולשים ואנשים שעוקבים אחרינו בטוויטר, כתבו לנו וקיבלנו מאות הודעות.
ממש.
תקחו את זה, ותקחו את זה, ותקחו את זה.
מטורף.
ניסינו לקחת המיטב.
לנסות לייצג כן, את כמה שניתן את הכיוונים והזרמים השונים. אז אחד, עכשיו, אפרופו, אני חלק מעניין. גם אתה חלק מעניין. גם אתה שדר כדורגל, לא כולם זוכרים בעברך, אולי גם בעתידך ביום מן הימים, כי עשית את זה מעולה. שידרת כדורגל בערוץ 1 בשעתות, הליגה הסקוטית.
הליגה הסקוטית, אין כמו דרבי בן קילמרנוק לכלום.
אתה יכול לזלזל בעצמך עד מחר, אבל אתה יודע איך זה לגשת לשידור, אתה יודע איך זה להרים כשיש גול, אתה יודע בדיוק את המשמעויות הקטנות הללו, אתה יודע מה עבר במוחו להב דילי אלף אלפי הבדלות, גם של האיש שצעה ככה לא בונים חומה. חווית את זה בדרך אחרת, אבל אתה קרוב אליו בדעה, מה שהאדם הפשוט אולי בבית פחות מכיר. אז שנינו באים מהסיטואציה הזאת, ונראה לי, בדיוק כמו שאתה אומר, כמו שנכנסת ואמרת, שזה דירוג שהוא, יש בו סוג של אבני יסוד בתרבות השידור הישראלית, נקרא לזה, של תיאור השערים, אבל היא בוודאי לא איזושהי טבלה מייצגת ונאמנה. לכל אחד יש את הדירוגים שלו, לכל אחד יש את הפייבוריטים שלו, כאלה שנגעו בו יותר, נגעו בו פחות, מיד גם תבינו חלק מהבחירות או שלא, אבל יש כאלה שהם גם נכסי צון ברזל. אז בוא, בטרם נפתח את החגיגה הזאת, בוא נדבר על הדבר הזה שנקרא לשדר שער, כן? באנגלית יש לזה, זה נשמע מעולה, כאילו בשפה הטלוויזיונית, יש לך את ה... אנחנו גם רואים פה את הניסוח, מצעד עשרת שידורי השערים של שדרי ישראל. זה טיפה מסורבל. נכון. אם היינו יכולים להגיד את זה בלעז, איך זה היה? עשרת הסאונדאפים.
סאונדאפים.
נכון? ככה זה אצלנו בשפת הטלוויזיה.
נכון, סאונדאפים. אתה צריך לענות את זה יותר טוב ממני, אני חושב. אתה יודע, זה... כל אחד שואל את עצמו, אני חושב, כל אוהד שצופה במשחק בטלוויזיה אומר, ושומע איזשהו באמת משפט שהוא נכנס לפנתיאון, הוא איכשהו בא מהבית. הגיע הזמן לפוצץ את הבועה הזאת.
נכון.
שום דבר לא בא מהבית. הכל באמת, תקנתי אם אני טועה, מהקרביים.
בטח.
אתה משדר הרבה מאוד. גמרי גביע, כמה הלכו הרצופים?
אני השנה הייתי אמור לחגוג את השביעי.
אוי, אל תקיד.
כלומר,
היום... נסח את זה אחרת. שידרתי שישה גמרים והשביעי בדרך.
כן, השביעי בדרך. היום על פי התאריכים, פחות יותר לדעתי אמור להיות אזור חצי הגמר, או רביעי חמישי שעבר.
נכון, רגע, אתה יודע מה היה צריך להיות בשבת? עזוב, ברחתי עכשיו, היה צריך להיות מכבי תל אביב, מכבי חיפה, הפועל תל אביב בית"ר ירושלים.
וואלה.
יואו, זה דיכאון, תמשיך, סליחה. בקיצור, לא משנה, אז אתה משדר כביכול, גמרים כבר הרבה מאוד זמן, וצריך להגיד פה לקהל ששומע אותך, שום דבר לא מתוכנן, אתה מתכונן לשידור, אבל אז הקרביים יוצאות, חוץ מהענפה.
כן. גם, אתה יודע, כן? אז זהו, אז בענפה הראשונה של בני יהודה, מאחר שאני טיפוס נוסטלגי, ואני חושב שגם, אגב, בימים האלו, ואנחנו מדברים על זה שוב, גם באמצעות ערוץ הגולד המופלא שלנו, וגם בתאגיד יש להם את הכאן נוסטלגי הזה של...
כן, מפרגנו ונמשיך לפרגן.
נכון? יש הזדמנות נהדרת לשבת ולצפות בשידורים מפעם, וללמוד על דברים מפעם, ו... בענפה, כן, אתה נערך לזה מראש, ולפני שנתיים, כשבני יהודה, או שלוש שנים, בגביע הראשון בסריה של בני יהודה, כן. לפני שלוש שנים, הרגשתי שנכון יהיה לבוא ולשחזר אחד לאחד את השאגה של ניסים קיוויתי מ-70 ומשהו בגביע הראשון, או 80 ומשהו בגביע האחרון.
81 גמר לפה תל אביב בגמר.
נכון, בגביע, עם שלומו וזה. הגביע האחרון של בני יהודה, קיוויתי היה שם כזה מרגש בענפה,
כן.
שאמרתי, יאללה, הגביע על השכונה, הגביע, אתה יודע, בהתאמה קצת מודרנית, אני לוקח את זה לשם, אבל כן, השער עצמו הוא רגע השיא של השידור בעצם, כי זה מה שנכנס לתקציר, זה מה שזוכרים, לא את המהלך שקדם, לא את שריקת הפתיחה, לא איזושהי עבירה חמורה. השער, זה גולת הכותרת של המשחק, ולשם בעצם זה גולת הכותרת של השידור. שם זה מין התפרצות געשית שאמורה לתאר בצורה מיטבית את מה שאנחנו חווים ושואפים לתאר החוצה.
אז אחת התשובות שקיבלנו בחשבון הטוויטר שלנו, זה את השידור שלך במשחק של הפועל באר שבע נגד מכבי נתניה השנה. היה שאת הפנדל של בן סער, ודני עמוס לוקח את הפנדל, ואז נכנס, וליונתן כהן יצא סוג של צחקוק כזה מגניב. עכשיו, זה המהות, זה הספונטניות המדהימה הזאת, של פתאום יוצא איזה משהו שאתה לא באמת לכוון אליו, וזה מה שאתה יוצא, ואני חושב שחלק מהסירה שנבחר, זה דברים שאף אחד לא תכנן אותם. עכשיו, צריך להגיד, כולנו, אני ויונתן, אני חושב שנינו צעירים יחסית.
ועוד בעיני רוחנו.
בעיני רוחנו, אנחנו מספרים לנשותנו שאנחנו צעירים, בעיני רוחנו. אבל אנחנו גדלנו באמת על הגדולים ביותר, ואנחנו ניתן פה גם את מאיר, וגם את זוהר, וגם את יורם, וגם את רמי וייץ, וגם את נדב יעקובי. הרבה מאוד גדולים, שאני חושב שכל אחד מאיתנו, גם כאוהד, לקח משהו מכל אחד, וזה, אני חושב, הקסם, שיש פה גולים, אבל לא רק.
אז אני חושב שבשלה העת להזניק את מצעד עשרת הסאונדאפים, עשרת השידורים הגדולים ביותר של שדרים בישראל, על פי איך שאנחנו תופסים, כמובן...
סובייקטיבי, לא רוצים לפגוע באף אחד, אנחנו אוהבים וגדלנו על כולם, וניתן טעות למקום העשירי, שזה משפט שנכנס לפנתיאון, במשחק זניח לגמרי שאתה היית בו.
נכון.
בני יהודה, מאחת את מכבי נתניה, ואז קרה הרגע הבא.
אתר, מויאל ימינה, לעזוז. בן דיין מגיע אליו, הנה ההקפאה, איזה שם! וואו, וואו! שער העונה!
שער העונות!
מדהים! מדהים! איזה ביצוע מושלם! איזה ביצוע מופלא! אף אחד לא מבין, אף אחד לא יודע איך הוא עשה את זה! איזה ילד אדיר! איזה כיף ואיזה עונג לראות את הביצוע הזה! שימו לב, בום! אל בין החיבורים! שטראובר לא יכול לעשות שום דבר! כולם כאן על הרגליים, גם אנחנו מריעים לאלירן עטר ואומרים לו תודה רבה ילד על הרגע המופלא הזה.
אך איזה רגע גדול, זה שידור, אם שמעתם את העיתות של הגול של שירים ושערים, הקרוס של בני יהודה ישם את זה, אז בשערים של בני יהודה, ויונת, הקנטים, אני טועה, מה שיפה פה בשידור הפנומנלי של מיר, זכרו לברכה, שהוא עוד יחזור אלינו פעם, יותר מפעם אחת, זה האותנטיות המדהימה, מצד אחד הוא אומר את הגול, ואז הוא אומר לאלירן עטר, בואנה, תודה על מה שהראית לנו עכשיו. זה היה פשוט שער מופלא, אז, מופלא, מופלא.
אז יש פה הרבה דברים בשידור. קודם כל, יש לך, ואנחנו נראה גם בהמשך, יש רגעים משמעותיים שהפכו למשפטים בלתי נשכחים, ויש שערים עצומים שהופכים את התיאור שלהם. זאת אומרת, השער הזה עשה את השידור, לא להפך.
נכון.
ויש פה כמה נקודות מעניינות. אחת, קודם כל, קובי מויאל היה בבני יהודה, תמיד טוב, תמיד טוב להיזכר. שתיים, ניר לוין גם שותף, הפרשן גם שותף ב, 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 ברגע הזה, ומשדרג, אומר, זה לא שער העונה, זה שער העונות. ועוד דבר, שים לב, ברמה הטכנית, אני עושה פה ניתוח טכני מאוד מאוד עדין שלה, של הסיטואציה, ותבדוק אותי גם בהמשך. יש ספר חוקים של איך משדרים, אחרי זה אנחנו נראה לכם, לפחות לטעמי, מי צמוד אליו, אפילו מי עשה אותו בעברית, ואיך זה אמור לעבוד וכולי. בגדול, וזה מאיר איינשטיין הצטיין בזה, בגדול, החוקה אומרת במרכאות, כן?
ברור.
יש לך את רגע השער, אתה נותן שם את הקאץ' פרייז, איזשהו משפט זהב, עוצר, נותן כאילו את הסאונד של המסביב, קהל, ואז חוזר ומתאר. מאיר, שהיה אלוף בזה, והתכף נראה עוד כמה דוגמאות לאמירה החזקה שלו, שתיקה, ואז תיאור של הסיטואר. פה מאיר הבין, תוך כדי סיטואר שקורה פה משהו חריג, שהוא לא ציפה לו בכלל, כי בדיוק אנחנו אומרים, בני יהודה, שבת בצהריים, שלוש נגד נתניה, משחק חסר זה, ופתאום, וואו, 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 ושים לב כמה מילים יש שם. אתה זוכר כמובן מה עשה הילד, שזה מהלך אדיר, ומהלך מבריק, ומהלך מופלא.
הוא מבין שקרה משהו. מיליון
מילים, כי קרה משהו. אי אפשר להישאר אדיש.
ומה עשה הילד? זה משפט שהמשיך, תחשוב כמה פעמים אנחנו משתמשים בו. מה עשה הילד, מה עשה הילד, וזה לזכותו של מאיר. אני רוצה להזכיר שהשאר הזה, מי שלא זוכר, נאבק על שער השנה בעולם.
כן, נכון, והפסיד באמת רק בשל מניעים אנטישמיים.
חד משמעית, גם אתר אמר את זה, תכף אני אקרא מה. אני רוצה להזכיר, השער הזה של אלירן עטר, עוד פעם, שער המספרת הפנומנלי הזה, הגיע למקום הרביעי בדירוג השערים. זוכר מי היה מקום ראשון באותה שנה, יונתן?
רונלדו משהו, לא?
קריסטיאנו רונלדו נגד פורטו, טיל מ-40 מטר, שאני שונא בעיטות מרחוק. נכון, במדי מנצ'סטר יונייטד. במקום השני, היה גרפיטה, החלוץ הברזילאי של וולפסבורג והעקב. מקום שלישי היה איניאסטה נגד צ'לסי. עכשיו שימו לב, אלירן עטר, באיזה רשימה הוא נמצא.
שטראובר כמובן.
שטראובר, דרך אגב, צריך לעשות פרק מיוחד, שטראובר זה השוער שספג את השערים הכי יפים בהיסטוריה של הכדורגל הישראלי, תמיד הוא מקבל אותם יפה לתוך...
יש כאילו מצעד שלא נצליח להשחיל את 25 הגדולים לתוכו, היו ויכוחים, אתה יודע, אלימים. גם שטראובר יודע בזה, אגב, געגועים אליו.
וגם אלי רנת הרמה אחרי השער הזה, עם כל הכבוד, זה שער יותר יפה מהשער של רונלדו שזכה במקום הראשון, אבל זה אלי רנטר, וזה השער הזה, וזה מאיר, מה עשה הילד ברמות קשות. אני אגיש את המקום התשיעי. המקום התשיעי זה המקום המשוריין של יונתן כהן, חברי הטוב, אני משוחד לחלוטין, אני מאוד אוהב את יונתן כבן אדם, חבר וקולגה, ושדר שיודע לגעת בי כמו שרק הוא יודע. והוויכוח, אני לא יודע כמה, קלט קצת את הוויכוחים
בטוויטר?
כן.
כן?
היו שניים. במקום השני הגיע אש במכתש, השער שאתה, שער הפנומנלי, הייתי במשחק הזה אגב, שקובי חסה נגד מכבי חיפה, אחרי זה נטסתי לבלומפילד לראות הפועל נגד סכנין באותו שנה בגביע, קובי חסה נגד במכתש, כמי שגדל בגבעתיים, באמת הכל ראה שם, זה היה שם ניצחון אדיר על מכבי חיפה חזקה.
יש מגרש כדורגל נוסטלגי בישראל שאני מתגעגע אליו, זה לא קריית חיים ולא אימקה, אלה היו, ולא האורווה ובטח שלא הקופסה, אלה היו מכרעות של כדורגל. המכתש היה מגרש כדורגל אמיתי, גם עם היציע המטורף מאחורי השער, גם עם העובדה הזאת שהוא ממש בתוך הקרביים של העיר, שכמעט ברוכב בגבעתיים. השיפוע? כן, ואני ממש מתגעגע, זה באמת מקום שאני, כל היתר, אימקה, מזל שאיננו, המושבה, אני אומר, המושבה גם יחסית להיותו צעיר, הוא כבר בא בימים, זה כנראה מנטליות פתח תקוואית כזאת, סלחו לי, והקופסה המיותר, והעורבה לא עלינו, וקירת חיים, זה באמת עצוב לראות,
המכתש מיוחד מאוד.
המכתש זה משהו.
המכתש מיוחד, אז במקום, כולם רצו...
אבל זה לא יש במכתש.
זה לא יש במכתש, זה הרבה עוד הפועל רמת גן, כולל רון קופמן דרש את האש במכתש, והוא יחס עלינו שלא בחרנו. מה שבחרנו את השאר אחר, שדיברנו על גמרי גביע, שזה הקטע הכי גדול שלך באיזה גמר גביע. דרור ייתן לנו אותה.
זה אבי. מיכה.
תראה, זה משחק יפה של מכבי.
רדי עכשיו מרחוק! מה קורה כאן? שלמה, תחזיק אותי! מה קורה כאן?
זה לא נגמר, שש, אתה יודע מה, שש, שתיים,
דבר כזה אתה זוכר?
לא, זוכר לי, לא ראיתי, לא מכיר, איזה שחיטה, זה שחיטה, זה לא, זה התעללות.
ויש לך סיפור מדהים סביב השלמה תחזיק אותי.
שש, שתיים בגמר גביע, מחצית ראשונה שהיה 3-2.
טרבל של מכבי. 3-1.
טרבל של מכבי היה קצב מטורף, אנרגיות סיקה על חצי אצטדיון באר שבע, חצי... באמת היה גמר, זה היה גמר ראשון בסמי אופר, שהיה גמר ראשון בחיפה, אחרי שנים של רמת גן, כמדומני, כן, זה היה גמר ראשון בחיפה. פעם ראשונה מחוץ אצטדיון רמת גן אחרי... טוב, היה את הגמר הוא של... לא, היה את הגמר...
בבלומפילד אחד.
היה אחד בבלומפילד, היה את הגמר של הבריחה של הפועל של רמת גן נגד קריית שמונה, שנתיים קודם, שברור שלא היה מספיקה. זה גמר ראשון בין קבוצות גדולות שלא ברמת גן, באצטדיון מודרני, מכבי תל אביב מגיעה פצועה מרוסקת למשחק הזה, אלברמן
ו... ויואב זיו בלמים, יכול להיות?
אייבינדר בלמים, אני שמשהו כזה, זאת משהו, הרכב, פאקו, מלחים את מכבי תל אביב, באר שבע באף, תשמע, באר שבע, מפלצת, בוזגלו, ברדה, בנצר, כל הגדולים כבר אז, מליקסון, כולם היו שם, ומכבי תל אביב באמת מבצעת שחיטה כהלכה, שאירן זהבי, הגיבור הגדול ביותר שלה, אפילו לא באמת פקטור יוצא דופן במשחק, כמובן שהוא כבש, אני מניח גם, אבל זה המשחק של פריצה, והמשחק של רדי, הצגה מטורפת, ו... שש, וזה, אני חושב, באיזה דקה זה, 60 ומשהו כזה, השער הזה, כבר לא היו קאץ' פרייז, כבר לא היה מה להגיד. אתה יודע, אתה כבר נגמר, היה יואב זיו, זה המופע של רדי פריצה, אני זוכר את זה בעל פה, כי נתקלתי, זה גם, טוב, לא נעים אדם לדבר על עצמו, אבל אם אנחנו כבר פה בפודקאסט וזה, יש סצנה כזו, ילדים מדקלמים את התקציר הזה בעל פה, זה קרה לי, הנה, דקה 62 נכבש השער, דקה 62 אתה בשער השמיני במשחק, מה אור בוזגלו לא אומר נואש, אני גם זוכר ב-2-2, ואני לא זוכר שידורים שלי יותר מדי, אבל פה, זה הפך עוד משהו מטורף, ואז כבר נגמרים לך, אתה יודע, מה תגיד? מה אתה הולך לעשות? ואז תוך כדי הזה נזכרתי שהיה איזשהו קאץ' פרייז, איזשהו משפט כזה מוצלח, שלא זכה לתהודה מספיק חזקה כשהשתמשתי בו בפעם הראשונה, ואמרתי, יאללה, נשלוף אותו שוב, ואף אחד לא ישים לב, כי רק מטיבי לכת. אני חושב שמשהו כמו 5 או 6 שנים אחורה, לפני כן, שידרתי ליגה לאומית, עליית ליגה של סכנין. מומי זפרן לצידי, מאיה רונן ובן מיטלמן, נוטל שורר, שדרי קווים, איזה נבחרת, כאילו, איזה סגל מטורף של ליגה לאומית. ובאיזה דקה 40, סכנין עולה ל-3-0. ואני מסתכל פה על מומי, מומי, תחזיק אותי! וסכנין עלו ליגה באותה עונה, נתנו קונצרט באותו משחק, אבל הרגשתי שזה לא תפס מספיק. אמרתי, יאללה, שתמש בזה עוד פעם. ובשש-שתיים הזה היה כנראה הזמן הנכון להשתמש בזה, והשלומו תחזיק אותי, תפס.
אה, גדול.
אז זה העניין.
איזה כיף שאתה רואה כזה.
מרגש נורא הבחירה הזו, ובכלל כבר, אתה יודע, בוא נצל את ההזדמנות הזאת כדי לדבר על עוד שדר ישראלי, אנחנו כבר פה נגיד עכשיו בדור שלנו, בדור הצעיר, אז לתת את הבמה ואת הכבוד גם לחברי הטוב, עמיחי שפיגלר, השדר של המשחק המרכזי ושדר ליגת האלופות, שאני מחזיק ממנו ברמות אחרות, ואני חושב שאם כבר אנחנו מדברים על עמיחי, שאני מתגעגל, והוא בקבוצה השנייה ולא ראיתי אותו כבר חודש, הוא בעיניי השדר באמת הטוב ביותר, או אחד הטובים בזכות דבר אחד. כדורגל זורם לו בדם. ודאי הקישור המשפחתי, אבל זה גם מעבר זה, כי זה גם צריך תחזוקה של הדברים האלה. הוא צורך ורואה כדורגל בצורה שאיננה אנושית, והוא כל כך אוהב את המשחק וכל כך מבין אותו. הדגש הוא על ההבנה שהאיש בשידורה, ושימו לב לזה אצל עמיחי, ידע לרתק אתכם בתחילת המהלך, הוא מזהה דברים מראש, היו לו כמה וכמה שידורי כדורגל, שידורי גולים, שהמהלך מתחיל כשהכדור כבר, השוער מוציא את הכדור. אני חושב פעם אחת שהפועל חיפה ניצחה את מכבי תל אביב, וזה ניצחון דרמטי, מגרלשווילי לקראת הסוף, ובמהלך, איזה שני מהלכים קודם, הוא אומר, חכו, מגרלשווילי, הם עוד יכולים להפוך וכולי. עכשיו, זה לא נאמר בקטע של טיזינג, של בוא אני אגרום לך להיות רגע מרוכז, אלא לא, מתוך הבנה מעמיקה של תהליכים שמתרחשים. זאת אומרת, אם שלמה שרף בעיניי הוא הפרשן מבחינת העין שלו, זאת אומרת, העין נטולת הסטטיסטיקות, זאת אומרת, יודע לזהות מומנטומים, לעמיחה יש הבנת משחק מבריקה, שגורמת לך להיות מרותק למשחק לפני המהלך שעומד להביא את השאר.
לגמרי.
עושה את זה בקטע אדיר. זה היתרון המשמעותי. מעבר לכל ולדינמיקה המעולה עם עומרי וכולי. זהו, זה אנחנו, החבר'ה הצעירים. הלוואי ויהיו עוד, כן.
יהיה עוד שפיגלר בהמשך.
איזה שאלה.
יהיה עוד שפיגלר. נעבור למקום השמיני? וואו. טוב, המקום השמיני הוא מחולק, הוא קצת מבולגן, אבל ננסה להסביר אותו. התאריך הוא 29 באוגוסט 1998. מכבי חיפה מגיעה ליצלון בקריית אליעזר, דרורי אל תזיל דמעה. מכבי חיפה מגיעה ליצלון בקריית אליעזר, לארח את פריס סן ז'רמן, אחרי אחת-אחת הפנומנלי בבירת צרפת, כולנו זוכרים את השער של יוסי, הילד. ואז מכבי חיפה עולה ליתרון של 1-0. קייסי נדמה לי, תמיד זה קייסי.
חייב.
פריס משווה ל-1-1. האווירון עושה 2-1, מרקו סימאונה, החלוץ האיטלקי, עושה 2-2 באזור הדקה 87.
מרקו סימאונה.
סימאונה, יותר נכון, נכון?
סימאונה זה ארגנטינאי.
נכון, נכון, נכון.
היה הבדל ביניהם.
מהותי. ואז מגיעה תוספת הזמן, מכבי חיפה צריכה שער, ב-2-2 צריך להסגיד, פריס סן ז'רמן עולה לשלב הבא.
נכון, שערי חוץ.
בגלל שערי חוץ. ושלושה אנשים שידרו את המשחק הזה. אחד זה מוטי חביב, ביחד עם מוטלה, בשידור הטלוויזיוני.
שהיה בערוץ המזרח התיכון גם.
נכון, נכון.
לימים הבסיס של צ'רלטון.
צעק, נהדר, אני מאוד אוהב את מוטי חביב, בפן האישי, גם בפן המקצועי.
אך, למוטי. געגוע אז לארבע דקות.
ארבע דקות.
כן.
גם אותו לא ראינו בזמן.
נכון.
ומשחק שודר גם ברשת בית. נכון. רשת בית של כל ישראל. ושם שידר את המשחק הזה, אחד באמת, אחד הגדולים, כמעט אומר מורי ורבי, למדתי ממנו כל כך הרבה, זה זוהר בעלול. וככה נשמע שער בדקה 90 ומשהו, אלון מזרחי מעיף את פריס סן ז'רמן, אז זה נראה כמעט בגדר חלום. עכשיו, מה יפה פה? ברגע ששר משתרש לשיר אליפות, על אחת כמה וכמה כל כך טוב כמו חיפה, חיפה, מכבי שלי, זה שידור מדהים, וזוהר שידר את זה. עכשיו, לפני שאתה מדבר, זוהר לא שידר את זה בצורה הכי מטורפת שיכולה להיות.
יש יותר מטורף מזה?
רדיו צפון או רדיו חיפה? רדיו צפון, מלשמו. כל ברק רום. עכשיו, רדיו חיפה, מי שלא מכיר, וכולכם, אני בטוח שכל המאזינים שלנו מכירים, זה באמת הרדיו מבחינת ספורט הכי מטורלל לחיוב שיש. הם מועדים שרופים.
מטורלל נקודה.
מטורלל.
אנשים מגריד. איציק אהרונוביץ', אני מתגעגע. יש לו תוכנית יומית עם זה. לא משנה, נו, תמשיך, תמשיך, כן?
כן, בקניון, לא? לא משנה. מצד אחד, זה באמת רדיו של מועדים שרופים של מכבי חיפה, שכל ניצחון זה תרללת מוחלטת, כי הם חוגגים אותו, וכל הפסד.
המהות של רדיו מקומי, שלא ישתמע שאנחנו פה.
כן, כן, ברור. וכל הפסד של מכבי חיפה זה סכינים חרבות שולפים מעיפים את כל העולם. אז שידר את זה, את המשחק הזה, שדר די אלמוני בשם ברק רום, ושאלתי את יזהר קישון, חברנו הטוב, איש מכבי חיפה, אוהד מכבי חיפה, עובד מכבי חיפה, תגיד, מה השער הכי גדול שאתה זוכר? והוא נתן לי את זה. תשפטו אתם למה.
עכשיו הרימו את השלט.
שידור ברדיו חיפה.
30 מטרים מן השאר הצרפתי, מסתובב, מזרחי מנסה את הריצה, קבל את הכדור מעל, מזרחי יכול לרגל שמאל לצעוד רובד כמו במרכב, ושם! שם!
עכשיו, אתה לא צריך להיות שדר
ש... לא יאמן,
לא יאמן, לא יאמן.
המגרש פה, כולם רוקדים סמבה, 3-2, איזה משחק.
אתה לא צריך להיות אחד הגדולים בשביל לשדר שער כזה, ורואים, זה בן אדם שאוהד מכבי חיפה בנשמתו, שידור מקסים בעיניי ואותנטי ברמה בלתי רגילה.
אני חושב שברק רום חזר לשדר בצ'רלטון לפני, ממש רגע לפני הקורונה, והכל נקטע. טוב, אנחנו נשמע את האבא והאימא של השידור הזה, כלומר, את המקור, נקרא לזה, את ההשראה של ברק רום להצטרד בהמשך.
גם בתוצאה.
המבין יבין. אבל אני חושב שבסופו של דבר, וזה גם האיחוד של ברק רום, ובמידה רבה גם של זוהר, למרות שזוהר ידע לעשות את זה גם במקומות אחרים, זה אין מה לעשות. כשיש אמוציות, כשאתה מזדהה, כלומר, כשאתה רואה את מכבי חיפה, או בן של שחקן עבר במכבי חיפה, במקרה של רום, אוי ואבוי אם השידור לא נשמע ככה. אתה פושע אם זה לא נשמע ככה, אם אתה לא מאבד את זה ומטרלל. ואני ממליץ לצופינו הצעירים שאינם אוהדי מכבי חיפה, ואולי בטעות המשחק הזה נשמט מתוכם, כי איכשהו לא מצויר, לא מתויג בתור אחד הזיכרונות הגדולים של ניצחונות גדולים של קבוצות ישראליות באירופה, וזו טעות. זה ניצחון מול קבוצה, כמובן, פריס סן ז'רמן, זה מועדון על, למרות שהיה באותם ימים פחות ממה שהוא היום. אבל בעיקר שווה לראות את תקציר המשחק הזה כדי לזהות עד כמה האווירה שם הייתה אקסטטית. אני חושב שאם צריך, לא יודע, לתמצאת או לסגור, היום הגדול ביותר של קריית אליעזר, זה ללא ספק בטופ 5. יגידו לי, תכף בוא נפתח את זה בפני אוהדי מכבי חיפה, בתגובות מוזמנים להרער על הקביעה הזו. יש לי צריך לבחור 5 ימים גדולים של קריית אליעזר, פריס סן ז'רמן, שם בענק. ונזכור, לא היו הרבה שנים של קריית אליעזר, נכון? רק מאמצע שנות ה-80, תחילת שנות ה-80, עד לפני זה היה קריית חיים. בעשור פלוס, או כמעט 20 שנה של פעילות של קריית אליעזר, או יותר בעצם, לא, כמעט 30, פריס סן ז'רמן. זה הזה, וברק רום וזוהר אדול.
וצריך לזכור, זה לפני שקבוצה ישראל הייתה בליגת אלופות.
נכון.
לא לדבר על המסע של הפועל בגביע אופה. זאת אומרת, זה היינו בתולי הצלחות משום מקום לנצח את פריס סן ז'רמן באוגוסט בקריית אליעזר.
לפני זה את פארמה, נכון?
עונה לפני זה, לדעתי, שמחזיקות, זה היה מכבי חיפה גדולה, אדירה. אגב, שיר השחקן של יניב קטן היה נגיע מהמשחק הזה. דרור, התקנת אם אני טועה, לא? דפק.
או יניב קטן. נו, מי איזה לחן? זה על מה הם איך...
כבר מגיל תיכון הוא... זה צרפתים.
יפה.
יניב קטן היה לדעתי לפני גיל 18, והוא עלה כמחליף.
נכון.
וביחד עם הילד הוותיק, יוסי בן עיון, ואווירון, ומי היה שותפו שלנו מזרחי בחוד?
רדובן ארומטקו.
רדובן ארומטקו, יש עם הראש הכי גדול בכדור. שזה ודאי
אגב לא השם שלו, צריך להגיד. זה לא כך הוגים את שמו, אבל עכשיו 30 שנה אחרי צ'כית וכו'.
אבל באמת, זה הרגע נפלא ורגע של התחלת הצלחות אירופאיות, וזה היה יפה לראות שנתיים אחרי זה, כבר מכבי חיפה, כבר בליגת אלופות, זה כבר משהו אחר. השער של יניב קטן, כעיקרון, כמעט נכנס לרשימה, השער של יניב קטן באולד טראפורד, לא נכנס, אז סליחה יניב, אבל...
גם שידור מופלא של רמי וייץ, דקה חמישית זה היה או משהו כזה.
ממש בהתחלה, בשביל של בדיר.
בתחילת המשחק.
אבל אנחנו מתנצלים כל הזמן, אז זה עוד אחד מהשירים, אחד מהשערים שהתלבטנו ובסוף לא נכנס.
אז אנחנו עכשיו מדלגים אל המקום השביעי.
רוזן מקבל את הכדור, מנסה לעבור לשמאל, מנסה חדרי רוזן, עולה יותר מדי גבוה, עובר את קוונס הרבה, 10 מטרים, מביא את הכדור לפייגלום, פייגלום קצת אחרונית, אלה שפיגל, שפיגל מקבל בכדור, קרוב ל-10 מטרים, מחפש את ההזדמנות לבעוט, מעביר את הכדור לשפיגלר, לא מצא, שפיגלר, 20 מטר, פייטה, שער! שפיגלר, עשה את זה, יופי! איזה שער! איזה יופי של השחקן שלנו! שער כזה יכול להיות גם בגמר! ב-30 מטר פגז וחצי מטר כובע.
צריך לראות את השפה, אנחנו מדברים על 50 שנה אחורה. וואו. ואנחנו מבינים את השפה, אנחנו יודעים למה הוא מתכוון, זו שפה שעדיין במידה רבה, די, זאת אומרת, חוץ משפיגלר מקדרר, זאת אומרת, הביטוי הזה, שפיגל מקדרר, סליחה, שהביטוי הזה, אני כששמעתי אותו פעם ראשונה, נגיד ב-80s וכאלה, אמרתי, רגע, לקדרר זה בכדורסל, לא מקדררים בכדורגל, נגיד, פעם המטבע הלשון הזה היה משוייך לשני, כמובן, נחמיה בן אברהם, נכון. מונדיאל 70, אני לא יודע אם המשחק הזה שודר בטלוויזיה כך, או שעשו פה איזה מיקס של רדיו וטלוויזיה, אני לא יודע בדיוק מה השורש ההיסטורי.
אבל נחמיה בן אברהם ילד, האיש ששידר את השער היחידי שלנו בגביע העולמי.
כן.
וזה שער פנומנלי של מוטלה, זוכרת החגיגה עם היד למעלה ככה?
בוודאי.
מוטלה בקלאס.
ואם כבר נחמיה בן אברהם, אז יש לו כמובן גם את הסאונדאפ הגדול מכולם, של סטלמך נגד רוסיה, במשחק שכל מי שהיה אז בישראל באותה שנה ב-56 היה בו גם, שאני משאיר את המיקרופון לקהל, גם סוג של מטבע לשון שתפס עוד שנים אחרי. נחמיה בן אברהם הוא פורץ הדרך בתחום השידור בישראל, ואני חושב שדווקא בתיאור השער הזה אנחנו מבינים עד כמה. אז קודם כל זה ימים של מימי רדיו, ואתה מתאר כל דבר, והיכולת לתאר, עוד פעם, כנסו ליוטיוב, תעשו נחמיה בן אברהם או שפיגלר מונדיאל 70, ואתם תראו את הדיוק המטורף. עכשיו, תחשבו באיזה מהירות הוא מדבר.
של המהלכים.
כן, הוא מתאר אחד לאחד, הוא מקדרה ומוסר שמאלה, וזה, עכשיו הוא שם פנוי. בלי ובלי להסתרבל, ובלי איזה ליפסוס, אלא מתאר בדיוק את המתרחש על הדשא. לימים זה לא צריך. היום חוקי שידור הכדורגל הם בעיניי שונים לחלוטין, נדבר על זה אולי אחר כך, אבל בשעתו, בימים של בין טלוויזיה לרדיו, זו הייתה מיומנות בפני עצמה, ואפשר לזהות את הכישרון המטורף. ומעבר לשידור, עם כל הכבוד, אתה יודע, בערן לוי ועוד בועט רגל שמאל, יש רק אחת בכדורגל הישראלי, וזה של מוטה לפני כולם, בזכות שידורי הנוסטלגיה למיניהם, יצאנו קצת, לי יצא לפחות בחודש האחרון, להתעכל קצת ביותר חומרים שלו, פה גם שיחק בפריס סן ז'רמן, גם עבר בווסטאם ובעוד מועדונים, ושיחק עם פלא בקוסמוס, רגל שמאל שלא הייתה כמוה.
ותחשוב מה זה לשדר שער של ישראל במונדיאל.
אני לא חושב שבאותו רגע הבינו.
נכון, לא. חד משמעית לא הבינו. מי שזו, אני רק רוצה להזכיר שנבחרת ישראל שיחקה 3 משחקים במונדיאל הזה, הפסידה 1 לאורוגוואי, עשתה תיקו 0 עם איטליה, ועשינו את 1-1 נגד שוודיה. אם היינו אומרים כנראה למוטה לשעה, אתה זוכר את השער הזה? עוד ידברו עליו עוד 50 שנה, כשער האחרון זה המבאס, אבל אחד מהאבני היסוד של הכדורגל הישראל, אני חושב ביפר. וואי וואי, תן כבר שמישהו מאיתנו ישדר משהו כזה דומה בעתיד. שיהיה כדורגל קודם כל.
שיחזרו להתאמן בקבוצות של 5 במרחק של 2 מטר עם מסכות ומגפיים וכפות. עזוב אותי עכשיו מונדיאל. יאללה.
אז זה במקום השביעי שלנו, אנחנו מדלגים למקום השישי. אנחנו מדלגים כמעט 50 שנה קדימה, זה השער למעשה הכי חדש, נכון? בדירוג שלנו, כן, זה השער הכי חדש. ועוד פעם, לכל שדר לתפיסתי יש את המשפט שלו. המשפט שלו. ולחברנו, הקולגה שלנו, דב יעקבי, יש את המשפט שלו שהפך אותו, שהקפיץ אותו לרמות שבאמת הגדולים מכולם ביפר. משפט אחד שאומר הכל, ברצלונה נגד פריס סן ז'רמן.
נאמר, לוקח את זה על עצמו. נאמר, שזכה! שזכה! לא!
וואו.
איזה רגע מטורף.
וואו.
עכשיו, אני מסתכל על זה פה ואני משתה, זאת אומרת, נדב, שיטת השידור שלו, עוד לפני שנצלול רגע לתחת, שיטת השידור של נדב, אנחנו מכירים אותו ואותה, זאת אומרת, מעבר לה, להכנה עמוקה ולידע המטורף, הוא שדר מאוד מאוד נלהב. כמובן, הרבה מאוד נגיעות לטיניות, דרום אמריקאיות, ספרדיות, של לשדר ולהתלהב ולשעוק, ולפעמים אפילו קצת בווליום גבוה מדי ביחס לסיטואציה. פה, עכשיו, כשאתה שואל את עצמך, אוקיי, אתה משדר בווליום גבוה, איך אתה מבדיל חטף מול לבנטה למשחק גדול? אתה צריך לדעת איכשהו לבסט את ופה אתה מזהה בנימת הכל, בשבירה האלגנטית של, 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 של המיתרים הנקראים לאיתם, או הנפרטים לאיתם, שאתה ברגע עצום. הוא הצליח להדגיש, עוד לפני שנכנסים אל המילים, רק בניגון, רק במנגינה, בסאונד של, שהוא משמיע שם, אתה מבין שזה רגע יוצא דופן. ואז באו...
המשפט. באו לא מילים. היה כדבר הזה.
ארבע מילים.
עכשיו, נדב יעקובי, אנשים לא מכירים את נדב יעקובי כמו שאנחנו מכירים. הוא איש מאוד צנוע, תמיד שמזכירים לו את זה דו, כזה קצת הולך אחורה ואומר, רגע, הוא מבין שזה זה נדב, לא היה כדבר הזה יעקובי.
יותר מזה, הוא איש של understatement, אתה לא שומע, זה לא אדם, הוא לא פרובוקטיבי, הוא לא נחרץ בצורה קיצונית לגבי דברים.
נכון.
הוא לא אדם שיגיד לך, לא ראיתי דבר כזה אף פעם, עוד, על בסיס יומיומי כזה, או זה השלוש נקודות הכי טעים שאכלתי, או הדבר הכי יפה שראיתי. זאת אומרת, יש חבר'ה שתבינו שזו השפה שלהם. צורך העניין, אני כזה נלהב מדברים. נדב אדם מאוד מופק, מאוד רגליים על הקרקע. ולכן, אתה צריך גם, בדיוק כשאתה מנתח את המילים, צריך לדעת מי אמר אותה. וכשנדב אומר, לא היה כדבר הזה,
סמכו עליו.
שלא היה כדבר הזה. בוודאי, אי אפשר לערער על זה. אי אפשר לערער על זה.
עכשיו, אנחנו תמיד בימים אחרי משחקים גדולים, עושים את הכתבת פולו-אפ כמובן, ותמיד יש לנו את המנהג שאנחנו...
מכל העולם.
להביא מכל העולם. אתה יודע שיום אחרי המשחק הזה, אנחנו הלכנו לחפש מכל העולם...
לא היה כל כך טוב, אה?
לא, קודם כל לא היה ברמה הזאת, תמיד זה השדר הערבי, אתה יודע, תמיד הוא עושה את העבודה, הוא תמיד מרגש, אבל ראיתי, וואי, זה היה לדעתי בשוודיה, ששידרו את נדב.
וואלה.
אתה מבין, כאילו, הפוך על הפוך, אתם רואים את השדר הישראלי, איך הוא צרח בעברית הסיפור הזה, ואני חושב שזה מחמאה הכי גדולה, זה היה שידור פנומנלי, בסופו של דבר ברסה מעיפה את PSG, ולעד זה היה משחק שלא היה כדבר הזה, וזה יפה לראות שזה תפס, בניגוד למה שדיברנו עד עכשיו, שזה משחקים נורא ישנים, זה נורא חדש, וזה תפס אצל ילדים בצורה מאוד מאוד יפה,
נכון.
שיש לנו איזה משחק במגרש הפתוח, שילדים משדרים שערים ושולחים, וילדים אומרים, לא היה כדבר הזה. ואני חושב שזה הדבר הכי מרגש
שרז יעקובי צריך לקחת את זה. רז השתמש בזה בליגה א', לדעתי. אחווה הרע בבחוץ, אני לא זוכר נגד מי, אבל משהו כזה. כמו שהוא אוהב להגיד, ארבעה אוהדים וינשוף, אבל הוא עשה את זה נהדר אז. אבל הדבר המקסים, וזה מעניין גם לשמוע את נדב בנושא הזה, ועוד נפתח את זה איתו בהזדמנות, זה בעולם שאחרי הקורונה, לא נראה לי שיהיה אפשר להשתמש במטבע הלשון שלא היה כדבר הזה. זאת אומרת, הכל הופך פרופורציוני יותר, הכל עם רגליים על הקרקע, הכל מסתפק במועט, ווואלה, כנראה שכן חווינו הכל וכן ראינו הכל, אבל לפני שנתיים, או מתי שזה היה, כבר שלוש, זה הדבר הנכון ביותר שאפשר לומר.
אני זוכר את עצמי עם ילד בן חודש, מחזיק אותו, רואה את המשחק, מנסה להרדים אותו כי הוא לא נרדם עד... גיל שנתיים בערך, כמעט זרקתי אותו באוויר בגול הזה. זה היה מטורף, זה היה מטורף, הגול של סרג'י. זה הרגע פשוט פנומנלי.
אני הייתי בעד פריז במשחק הזה.
למה?
כי אני מאסתי בברצלונאית הברצלונאית, כן, לגמרי. אבל זה, אני לא חושב שאפשר, ונכון היה לשדר את זה טוב יותר מאיך שזה היה.
אז בוא נשאר בליגת אלופות.
חייבים.
ובמקום החמישי, חוזרים ל-1999. קמפנו, שוב קמפנו, משחק אחר.
דקה ה-90 ובתוספת הזמן יונייטד חזרה מ-0-1 מול ליברפול וניצחה 2-1.
זה נשמע כמו רדיו בגלים קצרים.
קרן של בקאם. מי יבוא לקרן הזאת? שער! 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 הם לא מאמינים לזה! מנצ'סטר יונייטד מובילה 2-1! מי כבש את השער, סגיר?
סולשר, לדעתי.
כן! סולשר גם עשה את ה-2-1 נגד ליברפול!
אגב, שוב סגי פרשן, שמת לב.
כן,
גם סגי.
כן.
שוב קמפנו. אני חושב שמה שיפה, מה שאהבתי בשידור הזה, שרמי שואל את סגי, מי כבש? עכשיו, זה רמי וייט, זה אחד האנשים הכי מדויקים בערך בביזנס, איש סטטיסטיקות ואיש...
ובגלל זה הוא שלף, ככה הוא עשה גם נגד ליברפול, כדי לא לצאת במערומיו לגמרי.
עכשיו, הוא בא ושואל את הפרשן, עכשיו, זה רמי... כמה שדרים שואלים את הפרשן, תגיד, מי שם את הגול? וזה מבחינתי רגע כל כך מקסים.
הכי אנושי, הכי אנושי.
הכי אנושי, שאני מרוב הטירוף, אני לא רואה שום דבר בעיניים. כמו שאתה, למשל, רואה גשר של קטמון בדקה 90, נותן מכה מרפק לחבר שלך, תגיד, מי נתן? מי זה, אגדה? כזה, אותו דבר. וזה מקסים בעיניי, וזה שידור אדיר, אדיר, כאילו לקח, זה גמר האלופות הכי גדול כנראה בהיסטוריה, ורמי עשה את זה בצורה נהדרת.
אני לא יודע אם זה הגמר הכי גדול בהיסטוריה, כי...
סיפור הדרמה הכי גדולה בהיסטוריה.
קשה לשים... אבל נאמר זאת כך, לא היה כדבר הזה, שאומנם לא היה משחק גמר, אבל נגיד, משחק הכי גדול באלופות, לא היה כדבר הזה, ואז כמובן, כמה שנים אחורה, את הגמר של ליברפול מול מילאן באיסטנבול, ולפני זה. אבל זה באמת היה גמר עצום, כי זה היה בשנים של יריבות אנגלית גרמנית קשה ביותר בגזרת הנבחרות, ובכלל כבר נמשך כמה שנים קודם, בשלוש שנים לפני חצי גמר יורו, גרמניה מכה את אנגליה בוומבלי, המון המון אנטי בין המדינות, היה פה מטען מטורף, והיה גם משחק גמר מחורבן, 90 דקות של דומיננטיות גרמנית שאפשר להתקרב.
הם שיחקו עם האפור בורד, אתה זוכר?
כן, עם טיפוסים מבאסים. גם לא תגיד היום גרמנים, תשמע, אתה אומר, יש לך זה רויס ומולה.
מריו בסלרים כאלה, כן?
בדיוק, כל ה... וואו, איך קראו לו?
סיקלרים ואפנברג.
אפנברג, סטפן אפנברג, היה פנים של הרוע. עברות,
איש ורוד.
היה מולה אחד גם בדורטמונד, טיפוסים שאתה רואה שהם...
אנדריאס מולה.
ועוזריהם כאלה.
וסמואל קופור.
כופור כפרה עליו, שדפק על הדשא שם, ולכן היה באמת רצון גדול, שיונייטד הייתה קבוצת כדורגל אדירה, החצי גמר שלהם.
נגד יובה.
נגד יובה, נתנו שהצגות, בדיוק. באמת, הקבוצה הייתה אחת הטובות בהיסטוריה של הכדורגל, יונייטד של אותה שנה.
הייתה גרועה באותו גמר.
איומה, איומה. וכשזה נגמר ככה, נגמר ככה, בפרגי טיים וכו', זה באמת אחד הרגעים הגדולים, ואנחנו נתקלנו בזה פה, ונתקל בזה בעוד סיטואציות, כשיש רגע גדול, השדר לפעמים מעדיף לא להתחכם ולצעוק שער.
יפה, נכון.
שער, שער, שער. עשה את זה לדעתי גם שכנר עם הגוארו באליפות של סיטי שהוא שידר בשעתו, נתן שם, זעק שם, אתה לא נכנס כבר, יש לך רגע גדול של שידור, ואין לך את הפאנץ' המדויק, נתן אותה בשער, זה עובד, ופה וייץ עשה יורם ארבל, עשה עוד כאלה שנראה בהמשך, כי זה הרגע גדול יותר מהכל.
ורמי נכנס לשידור של המשחק, אני מנחש, כי מה הרי המשפט שלו אחרי שער? הם לא מאמינים לזה. עכשיו, כולנו זוכרים את הפנים של שחקני ביירן, זה היה מטורף, של מתאוס ושל תומאס לינקל, דעתי זה היה, שהם המומים לבנים, הם לבנים לגמרי במערומיהם, והמשפט הזה, הם לא מאמינים לזה, זה משהו שגם שדרג. ועוד פעם, כמו שאמרתי מקודם, האנושיות וההודעה, לא ראיתי מי נתן את הגול, סגית, תעזור לי.
כן.
מבחינתי זה היה מקסים, וזה מראה שמותר גם להיות אנושיים בעמדת שידור.
לא מותר, חובה. חובה. זה מה שמבחין בסופו של דבר, בין שדר שמזדהים איתו ומתחברים אליו, לבין עוד אחד שלא יודע, בקיא בפרטים טכניים, יש לו כל נהדר, דברתי בפרטים סטטיסטיים, יש לו כל נהדר, הוא מנוסה. אנושיות היום היא הדבר, המצרך הבסיסי ביותר להתחבב על ידי מי שמאזין לך.
ממש, ממש. ובמקום הרביעי.
או, קדימה.
קודם כל אני מבטיח שאנחנו נעשה פרק על היום הזה.
אוקיי.
על ה-15 במאי 2010, כי יש כל כך הרבה סיפורים סביב היום הזה, כולל סרט דוקו מטמטם שלא שודר בגלל זכויות יוצרים, אני אספר לך עליו בהזדמנות משהו מדהים של מוטי חביב. התאריך הוא 15 במאי 2010, עוד מכבי חיפה, אני מתנצל מראש. עונת הכיזוז, מכבי חיפה, הולכת למשחק אליפות נגד בני יהודה בבלומפילד. המשחק המרכזי באותה שבת, יונתן, אם אתה זוכר. נכון. כי מי שידר את זה, עמית הורסקי לערוץ אחד, ערוץ אחד אז בחר את המשחק המרכזי. ואז הגיע, ואז המשחק, למעשה, משחקים צמודים, 1-1 בבלומפילד, באזור הדקה 87-88.
1-1 בבלומפילד, 1-1 בטדי, כרגע מכבי חיפה אלופה. ואנחנו בדקה 92.
ואז מגיע רגע, בלתי נשכח.
עם כדור החוץ, זה מגיע לשכטר, טיבי איתו, עדיין שכטר, לא מצליח לעבור, ידין. הנה הניסיון של גילי ורמוט, מנסה להיכנס לבד, לוקח את הביתה, עכשיו את הסילפה, לא מצליח, ורמוט, הראש עודף, והכדור ברשת, הכדור בפנים! 2-1 להפועל תל אביב! האם זה שער האליפות של הפועל תל אביב? ערן זהבי שם את הכדור הזה בפנים! הפועל תל אביב 2! ביתר 1! האם אלי גוטמן והאדומים זוכים באליפות?
זוכים בדאבל? התשובה היא כן, מאיר.
וואו, השידור הזה...
לא, אבל אני חושב שהדבר הגדול ביותר בשידור הזה, את הדבר הגדול ביותר סביב תיאור השער הזה, אתה בעצם חשפת בפניי, לא הייתי מודע לזה בכלל. תסביר לי, תסביר גם למאזיננו את הגאונות פה.
זה עוד הפועל תל אביב, הסופים שבסופים טוענים, ששימו לב, היסטורית, מאיר לא אמר זהבי. הוא לא אמר את שם הכובש.
רק אחרי איזה 15-20 שניות או משהו כזה.
בדיוק, ולמה הוא לא אמר את זה? כי השער הזה היה שער של הפועל תל אביב, כי מאיר באיזשהו מקום, תת מודע לא תת מודע, מקרי לא מקרי, שידר את שער האליפות של הפועל תל אביב, ולא שער אליפות של שחקן מסוים.
שים פה רגע את הרגע שלך בצד, ואני אומר לך שזה שדר גאון. זה לא השידור, זה הופעת הבחורה על כמדומני של איינשטיין בדירוג שלנו, ודאי, לא, סליחה, השנייה כבר.
השנייה.
את מה עשה אל, אבל זה גאונות של שדר. אני אומר לך, כשדר אל שדר, גאונות של שדר, להבין את הרגע, להבין את הסיטואציה. עכשיו, אתה מאבד אותה תוך כדי תנועה, זה לא מובן מאליו. אתה מבין שב-99% מהשערים שאתה משדר, מי הסיפור? זה שכבש את השער.
נכון.
איזה ביצוע, הנה, מה עשה הילד? כי אלי רנטר היה הסיפור.
נכון.
פה, מה זה משנה מהפקיע? סילבה, ורמוד, מבחינת הכותרת, הפועל תל אביב אלופה, הפועל תל אביב דאבל, לא מובן מאליו ששדר ידע, ברגע האמת, בדקה 92, בדרמה של הדרמה, כשאף אחד לא ציפה ואף אחד לא חזה, ידע לשים את האצבע על הדבר הנכון, והדבר הנכון והמדויק הוא לא ערן זהבי. זה בצעד הבא. אחרי 20 שניות, כן, ערן זהבי הוא זה שיבקיע וזה, אבל הפועל תל אביב. וזה מאיר בגדולתו. לא היה פה רגע שלא ישכח מבחינת אומנות השידור, אבל כן היה פה רגע בלתי נשכח ביכולת של שדר גאון לזהות את הסיפור.
נכון.
ולשים את הקו רקע, את הקו התחתון המדגיש במקום הנכון.
ויש פה שני אלמנטים משמעותיים. קודם כל, האלמנט הראשון, ראינו את זה במשחק הבא הראשון בעונה שלאחר מכן של הפועל תל אביב נגד ביתר ירושלים בבלומפילד, שהשלט בכל יציאו עדי הפועל תל אביב, ורמוט, 3 נקודות, הרו שודה, 3 נקודות, והכדור ברשת, הכדור בפנים. וזה המטבע לשון. זאת אומרת, אם תגיד, בוא נגיד לך, יש לי חבר רועד הפועל ששקע לקרוא לילד שלו, בצחוק אני אומר, ורמוט, הרו שודף, והכדור בפנים. כי זה משפט שפשוט נכנס לפנתיאון של עדי הפועל תל אביב בצורה קיצונית מאוד. והחלק השני של השידור הזה, וזה אנחנו לא שומעים עכשיו, צריך לזכור, אחרי השער הזה, תשריקת סיום, היה בערך 5-6 דקות שיחקו כדורגל בבלומפילד.
כן.
שחקני הפועל תל אביב בוכים על הדשא, אוהדי הפועל תל אביב בוכים ביציאה, אוהדי ביתר ירושלים שמחים, כאילו חיפה כבשה רק בשביל לבאס את כולם, זה בכלל
נכון.
רגעים סוריאליסטיים ברמה אחרת.
אבל רן קדוש.
ורן קדוש אחד. ובמשך 5-6 דקות מאיר משדר את מה שקורה על הדשא, כאילו הוא משדר שער, ומערה לעלה עם הטלפון, לא, זה לא נגמר, כן, זה כן נגמר. ועוד פעם, הבנת הסיפור אני חושב מעל הכל, כי מאיר הבין שהוא משדר את הרגע המשמעותי ביותר, שהמסך מפוצל, חיפה לא מצליחה להפקיע, הפועל תל אביב מחכה כבר להודעה, אין וואטסאפים, אין פושים, יש את דוד של מערן ללה שמשדר למערן ללה את השער הזה, וזה שידור שהוא שידור פשוט פנומנלי, ואז פתאום כל אור הזרקורים מחיפה עובר לטדי, וואו.
ואיזה מדהים זה שכאמור, כל כך הרבה שנים אחרי, יועדי הפועל תל אביב, שמאז ערן זהבי, כובש השער, האיש שאולי חתום על הרגע הגדול ביותר הזה, לא מוזכר כמעט בשער, ומאפשר להם להיזכר בכיף מבלי לדרוך להם על הפצע המדמם הזה שנקרא ערן זהבי.
הגיע ורמוט. בסדר, נמשיך.
יהיו עוד ועוד, ותדע מי יהיה אמיר פרץ ואיציק שמולי הבאים, גרסת הכדור.
כל שדר רוצה לשדר שער אליפות. זה אחד כזה. יורם, לא נכנס לנו עוד שער אליפות של הפועל, השער שגיל לנו ב-86. הכל רועד כאן. משפטים שהם, אתה יודע, נכנסים באמת.
אבל עמיחה עם אוגו בבאר שבע ונתן.
ברדה לא עושה את זה, אוגו כן עושה את זה, נכון?
תודה.
מדהים, דברים שהם מדהימים, אני מאחל לכל שדר שדר שערים כאלה.
טוב, אנחנו עולים על הפודיום. שלושת הראשונים, שלושת הגדולים של שידורי הכדורגל בעברית, כפי שאנחנו ודעתנו לא אובייקטיבית חושבת, ואז מקום שלישי.
ושוב אלון.
ניר אלון.
אוחנה מנסה לעלות על הכדור הזה. כן, הזדמנות! אלי אוחנה! כן! 1-0 לישראל. אלי אוחנה עושה זאת. ועכשיו אוסטרליה תצטרך לכבוש שני שערים כדי לנצח.
ניסים קיוויתי.
וואו.
וואו.
אמרנו קודם, שאם יש איזשהו ספר, מניואל כזה, מדריך לאיך לשדר כדורגל, אז אני מניח שאם היה כזה, אז הראשון שהיה כותב אותו, או מי שהיה כותב אותו, היה נכתב במשרדי ה-BBC בלונדון. לך תדע, אולי באמת לך תמצא, אולי באמת יש דבר כזה, מתישהו ימצאו באיזה כספת, המדריך לשידור הכדורגל, נכתב במשרדי ה-BBC בלונדון, ואין לי ספק שאם יש, אם צריך למצוא מודל ישראלי איך משדרים ספורט, איך משדרים כדורגל, אז ברור שניסים קיוויתי הוא השדר שמגלם את טכניקת השידור ברמה הגבוהה והנכונה ביותר. לא נלהב מדי, אבל מדויק לחלוטין, ואני מדבר על שידור ספורט, לא שידור ספורט ברדיו, שידור טלוויזיה, שזה אומר גם לדעת מתי לשתוק. אני חושב שתמיד שואלים אותי, מה זה, איך זה לשדר, וזה עכשיו, המבחן הגדול ביותר של שדר הוא דווקא ברגעי השתיקה שלו. ואצל קיוויתי היו הרבה כאלה. אתה שומע, אלי אוחנה, כן! 1, 2, 3, 4 שניות של שקט, אתה שומע את הקהל שותק, את הדממה שם ביציעים, ואחר כך הוא מוסיף עוד מילה. ההבדל היחיד בינינו לבין אנגליה, בין ה-BBC לרשות השידור, או בין ה-BBC לבינינו, זה שהשפה האנגלית, עם כל הצער, היא שפה הרבה הרבה יותר עשירה.
כן.
ותכף ותכף אחרי זה, בסוף הדיאלוג פה, תכף דוגמה לשידור שער באנגלית, בלי לשמוע, רק אני אדקלם לך אותו, כדי להבין עד כמה עברית היא שפה דלה, ולפעמים חלק מהביטויים הם כאלו שחוזרים על עצמם, ובגלל זה פה, במקום להגיד, אלי אוחנה, הווינר הפועה שם וזה, אז אלי אוחנה, כן! אבל המסר עובר, הכן עושה את שלו, על אף שאם זה היה באנגלית, אני מניח שאוחנה, היינו זוכרים את זה עוד יותר אפילו.
עכשיו, למה זה יפה? למה השידור של ניסים כי וידאו כך יפה? יגבדל לחיים ארוכים עד 150? אני חושב שזה יפה כי זה שידור נורא צנוע. צריך להגיד, זה משחק שאנחנו נאבקים על עלייה לפלייאוף, עלייה למונדיאל.
נכון.
קולומביה באופק.
נכון.
ואנחנו צריכים טקו באוסטרליה. תכף נגיע למקום, לשער הבא, שאתם יכולים לדמיין כבר מהו, שמאוד קשור לשער הזה. אבל זה מציאות שבה נבחרת ישראל נמצאת באיבה בלתי רגילה עם אוסטרליה, ועם טיפוס, העונה לשם פרנק אירוק, המאמן האוסטרלי, שלא הפסיק לטנף על הנבחרת הישראלית.
נפלא.
הייתה שנאה בלתי נתפסת. מדהים. עשיתי כמה שיחות עם אבא שלי, היסטוריון.
רק ג'ייסון דונובן וקיילי מינו הצליחו ככה לרפא את היחסים בין המדינות.
הייתה יריבות, אתם קולטים, אתה קולט, אנחנו עם אוסטרליה ביריבות כדורגל.
אוטו בריץ', אחרי זה גם הדיח אותו.
נכון, הייתה תחרות קשה.
אבל לא היה מיוחד במינו.
מדהים.
אירוק.
והישראלים שלמעשה חיו באוסטרליה וטיילו באוסטרליה, באו להודות את הנבחרת, והייתה שנאה. אז הכי קל היה הראינו להם, ונתנו להם. לא, ניסים קיוויתי שמר על פאטוס של הגול של אלי אוחנה.
פסון, פסון.
נכון, ועוד פעם, זה פודקאסט, אנחנו לא מראים את הגול, תדמיינו את השער הזה. בוא, אלי אוחנה.
קראת ביצוע, זה אחד השערים הגדולים של ספורטאי ישראל.
הוא לא היה הכי מהיר, הוא לא היה הכי חזק, הוא לא היה משחק ראש, הוא היה חבילה שלמה. אלי אוחנה היה גולר אדיר, והשער הזה זה שער שאפשר לאבד את ההשתונות בשנייה. בוא נה, עוברת השוער, אחר כך השקיף את המגן, וניסים קיוויתי עשה את זה בצורה נהדרת, ובשביל כולם זה אלי אוחנה.
הזדמנות?
כן!
אי אפשר, נורא כיף לחכות אותו.
וואי, 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 איזה כיף, איזה כיף.
היו לו עוד המון, אני ממליץ גם היום, גם יוטיוב, עניינים, ניסים קיוויתי, חפשו, תראו, זה פשוט תאווה לעיניים, לאוזניים, לראות ולהזין את הטכניקה, ברמה הטכנית.
נכון, נכון.
פשוט עונג אמיתי, ודיברנו על השפה, כשתירי אנרי חזר לארסנל, במשחק הראשון שלו הוא קבע שזה שער מרהיב, והשדר שם, בגלל זה גם, אין, הנרי, יא! כן, התחיל אותו דבר, שתיקה, ואז הוא אומר, יש בחוץ פסל מדמותו בברונזה, אבל הרגליים של האיש הזה יצוקות מזהב. שידור באנגליה, זאת אומרת, זה התרגום מילולי לעברית של, של מה שנאמר על, על אנרי. בעברית אי אפשר, בעברית השפה לא מספיק עשירה, זאת אומרת, אני מניח שלא יודע, אני אדקלם, אקרא את קונן ביאליק, אלתרמן, פן, אני אמצא, אני אוכל למצוא מאגר מילים שכזה, אבל בשפה עברית מדוברת, שישב האדם בבית ויבין למה אני מתכוון, השפה שלנו דלה. ועדיין, עם ניגון נכון, ועם כבוד נכון, ועם ביצוע טוב של הספורטאי, אפשר לייצר רגעים בלתי נשכחים.
השער הזה של אלי אוחנה, שעוד פעם, לימים העלה אותנו לפלייאוף, שברון הלב הראשון שלי כאוהד כדורגל, שלא הצלחנו לעבור את קולומביה ולהיות במונדיאל 90, ה-1-0 של הסוריה גם, מנחוס הזה. טוב שהוא מת. לא משנה.
באמת?
סוריה גם מת, בטח. וה-0-0 ברמת גן, עם 90,000 איש ברמת גן, שאי אפשר להכניס סיכה עם ההחמצות של שלום יחמיד שם, ורון, לא משנה. אבל השער של אלי אוחנה, שאלה אותנו בסופו של דבר,
היה באיזה 7 בבוקר, כן, כמובן.
כן, זה שעון אוסטרליה, אתה יודע. במשחק הראשון נגד אוסטרליה, הגיע המקום השני שלנו.
כמובן.
שזה היה, מבחינתי, אנחנו דיברנו על רמי, על ששאל את סגי, סגי, מי כבש פה? גם פה יש פה שידור של מקצוען מהרמה הראשונה.
פנומן, שמשדר, לא צריך פרשן, לא צריך כלום, הוא פנומן, הוא כוכב שידור, נקודה.
והוא משדר רגע שברון לב כאוהד כדורגל מן היציאה. וככה זה נשמע יורם ארבל.
תן להיזהר מצ'רלי ינקוס. המרחק הזה הוא שום דבר בשבילו. זה מה שאמרתי לכם. זה מה שאמרתי לכם. ככה לא בונים חומה. ככה לא בונים חומה.
עכשיו זה מדהים.
קודם כל הייתי שם במגרש.
בטח.
זה היה בימים שכן, כולנו היינו ברמת גן, 50 ו-60 אלף איש, איזה עונג. ורק אחר כך הבנתי את הסיפור של החומה, כי זה היה האישו מהמשחק הזה. אבל רגע, מה זה הראשון שלך? אבל קודם כל, בוא, אנחנו שמענו פה באמת שדר גאו, אין פרשן, אין קיום פה לפרשן, כי השדר מחזיק את זה לבד, את הסיטואציה, הוא מזהה סיפור, אחרי זה נבדוק אם זה באמת הסיפור, אבל לא משנה, הוא מזהה משהו, והוא פשוט מנגן אותו בצורה קליטה. ואתה אומר, אני מניח שבישיבות קופירייטינג, שבאים, אני מתאר את זה, מעולם לא הייתי בתחום הפרסום, אבל אם אני בתחום הפרסום, אני רוצה לבוא לחבורה צעירה של קופירייטרים, ולמד אותם איך מעבירים מסר, חד, מהיר, קצבי, ובצורה כזאת שגם ייכנס לראש, זה מה שאמרתי לכם, זה בדיוק מה שאמרתי לכם, ואיך הוא משחק עם הכל, ואיזה בחירה גאונית של מילים.
והוא בא לחבר שלו ביציאה. שישב בשער 17 ברמת גן ליד הלפיד, וראה את הגול קרוב. הוא מסתובב למישהו, כאילו הוא הסתובב לקהל מאחורי עמדת שידור, שלא היה קהל.
מדבר עם בן אדם בבית בעצם.
ואומר, הלו, תסגור את הכיוון, ככה לא בונים חומה. וזה מדהים, זה שידור מדהים, וזה, אתה יודע, זה מטבע לשון שנכנס כל כך הרבה. והשער הזה זה שער, שמענו את זה קצת בשידור, אבל אני הייתי גם במשחק הזה. היה שם שקט מקפיא בצדון רמת גן, שקט שהיחידי שהצליח לשחזר אותו, זה המאמן הלאומי אנדי הרצוג באחת-אחת, בין הרגליים של נימני. זה אותו דבר. שקט מחריש אוזניים.
שקט כמו שאוחנה עשה כמה חודשים אחרי.
שאנחנו בטוחים. נבחרת ישראל הובילה 1-0 מפנדל של, כמובן, אלי אוחנה, ואז בת צ'רל ינקוס, צריך להיזהר מהביטות החופשיות שלו, יורם מזיר, ועושה 1-1, ולימים אנחנו חשבנו באותו משחק שנגמר הסיפור, נגמר החלום של איטליה 90, באה נבחרת ניו זילנד, שיחקנו בבית האוקיאני, ניו זילנד ואוסטרליה, זה מדהים, ניו זילנד באה, עושה סנסציה מנתחת אוסטרליה, ואז אנחנו עושים טקו ועולים, לא משנה, בסופו של דבר, היופי של השידור של יורם, זה שמשדר אחורה ואומר, הלו, תזכור את הקו.
עכשיו, הדבר היפה הוא, עכשיו בוא נלך כמה צעדים קדימה. ובוא נדבר על הדבר הזה עכשיו. בוא ננתח את השער הזה בצורה נקייה. אוקיי? ננסה. היה פה שידור מושלם של שדר גאון. ועכשיו תכלס. כל שוער כדורגל יגיד לך שממרחק הזה לא צריך חומה בכלל. לא צריך חומה. אז יכול שזה תופס את הסיפור הזה של יורם שככה לא בוא נוכל.
מי עמד בשער?
עמד חברנו.
תכף הוא יבוא לפה.
כן.
תכף הוא מתאפק על הדלת.
אבל אפשר לפתוח איתו את זה בהזדמנות. אולי, עכשיו, מצד אחד, לא צריך חומה במרחק הזה. כי היא רק בעצם מסתירה לשוער את הכדור. דבר שני, בפינה הקרובה, בחיית בוני. מה עבר עליך? יש לו, לבוני יש המזל הגדול ביותר בקריירה, זה שיורם עשה שם, דפק שם את הספין של החיים. האשים את החומה. כדור לפינה הקרובה. סתם, שידור מושלם.
תשמע, לימים, רפי כהן, אחלה לדבר כזה קריירה.
כן.
שימו לב את האפקט המשמעותי של שידור.
אם זה לא שין גימל, אלא שלמה שם, שלמה לא קונה את הלוק של החומה.
את הבוני הוא רוטף אחריו עם נעליים. זה הקטע מדהים, ובסופו של דבר זה איכשהו נגמר טוב, עלינו לפלייאוף, הודחנו על ידי קולומביה.
בהופעת ענק של בוני בקולומביה.
כן.
פה הפינה הקרובה נגד ינקוס.
כן, כולל הצלה פנומנלית בין חיבורי הקורות לכדור חופשי של קרלוס ולדרמה.
מדהים, וואו.
טוב, מקום ראשון. אני חושב שזה לא שאלה. אני חושב שזה הרגע הכי אנושי, הכי מצמרר, הכי מרגש, וזה רגע שכמה פעמים שמעת אותו בחיים, בדעתך?
בלי סוף.
בלי סוף. כל פעם, משהו זז בי.
כי אני אגיד לך למה, ומיד אנחנו נשמע את זה, כי זה התמהיל האולטימטיבי, גם של שידור, זאת אומרת, תיאור מושלם של האירוע והמסקנות שלו, גם שיתוף פעולה מושלם של שדר פרשן, וכמובן מעל הכל, רגע ספורטיבי שלא נשכח אף פעם.
השופט הציץ בשעון, אבל עדיין לא הכניס את המשוקית לפה. Yeah!
עכשיו אני ח... עכשיו, מה מדהים פה בשידור של מאיר, שגם עכשיו אני מתרגש?
וואו, גם צמרמורות, זה מדהים.
הרי, בא מאיר, צובח את נשמתו, מאבד את קולו, הבן אדם באמת עם הקול הכי עמוק והכי מיוחד שיש, ואז אבי רצון אומר לו, מאיר, תירגע, זה אחד הניצחונות הכי גדולים. עכשיו, אם שמת לב...
בפארק דה פרנס, לא סתם אחד הניצחונות הגדולים.
אם שמת לב, בזמן שאבי רצון אומר לו, זה אחד הניצחונות, מאיר ממשיך לצעוק, שער! שער! כאילו לא בעולם אחר לגמרי. וזה מה שעשה לי את השער הזה, ניצחון בדקה 92. גם פה, דרך אגב, אלמנט זהבי חוזר, כי רובן עטר כובש, אבל פה, הוא אומר עטר, אבל פה זה ניצחון גדול, זה לא רובן עטר מנצח את צרפת ודברים
גאון,
כאלה.
גאון, שדר גאון.
וזה, איזה מאיר במיטבו, איזה רגע, 93, וואו, וואו.
השאלה היא, האמת שטוב, שמעתי את השידור הזה, הצטרפתי למשחק במחצית השנייה, הייתי מנוי באותה שנה של הפועל ירושלים במלחה, כילד צעיר.
כדורסל?
כן, 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 בשנים האלה, בטח. חזרתי, חזרתי ממלחה, הגענו למחצית השנייה, שמענו את השידור ברדיו, בקו 4, באוטובוס. הביתה, ואז הצטרפנו במחצית השנייה, ומאיר התחיל לאבד את הכל כבר לקראת הסוף. זה לא היה מומצא פה.
אחרי ה-2-2 של אייל למעשה.
בדיוק.
של אייל ודסאית.
כן, בדיוק. וואו. וואו. עכשיו, זה לא... על אף שגם אם הוא היה אומר היום, טוב, בדיתי את הצרידה, את ההצטרדות הזאת, כי הייתה נכונה לאותו רגע, לא, היא הייתה אותנטית לחלוטין. זאת אומרת, זה באמת מיתרי הקול שלו קרסו בהופעת על של הנבחרת, שאי אפשר היה, אי אפשר היה, אי אפשר היה לנהוג אחרת בסיטואציה הזו.
היה כתבה עם מאיר, אני חושב, 10 שנים אחרי השער הזה, אני חושב שזה היה עשור, והוא סיפר שהוא התבייש.
במה? אמיתי
לגמרי, בשידור של השער הזה. למה? הוא אומר, אני התביישתי שהשתנקתי ככה. ולך תסביר לו שההשתנקות שלו שפתה מדינה. אתה אמרת שזה אלמנטים של שדר ותיאורים וזה. מבחינתי זה אלמנט של ישראליות. מאיר שידר פה ישראליות, כי כאלה אנחנו. אנחנו מאבדים את נפשנו לדעת בשערים כאלה.
הנה, רק לפני שני דירוגים דיברנו על ניסים קיביטי שמשדר על פי חוקי השידור הבינלאומיים, על פי המניואל, המדריך. מאיר היה הכי רחוק מהמדריך הזאת, וזה כמובן לא פגע בשום צורה. מה התרגום הישראלי למניואל הבריטי, בצורה הכי מרגשת עד היום. פשוט עד היום שיתוף, גם צריך לזכור פה את החיבור, שדר פרשן, ואני לא יודע עד כמה צופינו, מאזיננו, סליחה, יודעים וזוכרים, היה גם אבי רצון באותה תקופה, היה לפני הקמפיין, זה הראשון, שהיה הראשון של ישראל מאז החזרה לאירופה, או הגעה לאירופה, יושב שלמה שף באולפן 3 ימים, אולפן הערוץ הראשון, ראיתי את זה אתמול שם בנסטלגיה, יושב שלמה באולפן, מראיינים אותו, עושים שעה תוכנית לקראת המוקדמות. לפני המשחק הראשון באוסטריה, 5-2. והוא מתראיין, שלמה, ומספר, ומדבר על ההבדלים ועל הזה, ואנחנו נבוא לנצח בכל מקרה, גם אם נחטוף, אנחנו ניתן גם גולים, ושוטח את תפיסת העולם המקצועית שלו מרתק, ואז באולפן בתל אביב מעלים את אבי רצון, עם איזה עניבה איטלקית, אופנת שנות ה-90 כזה, ואתה יודע, ביקורתי על גבול האלים, זאת אומרת, ביקורת שהייתה עוברת גם בימינו, מבחינת הווליום הגס שלה.
אוקיי.
ואז חוזרים לשלומו, שלומו, מה תרצה להתייחס לפרשננו בתל אביב? לא רוצה להתייחס אליו. מי הוא בכלל? לא רוצה להתייחס אליו. רק, ופה אנחנו מדברים ברמה של קצת יותר משנה או פחות משנה אחרי. אותו רצון מצליח להסיר מעצמו את כל מטען השליליות הנורא שפקד אותו סביב הנבחרת, ולפרגן מכל הלב. ברגע ש... לא יודע אם יחזור.
עשיתי איזה סקר בלתי רשמי בין חבריי הקרובים ביותר ועודי כדורגל, ושאלתי אותם תמיד, עוד פעם, אנחנו מכבדים את כל השדרים באשר, אמרתי, תגידו, מי הייתם רוצים שישדר לכם שער אליפות או שער סי?
מאיר.
90%. קונצנזוס מאיר לגמרי.
אז בוא ננצל את זה גם, בדיוק לא בזמן הרי גם צוינו
שלוש שנים.
לכתו של מאיר.
ממש.
עוד סיפור אחד, אנחנו כבר נושפים באורפנו וכולי. סיפרתי שהייתי שם מנוי בכדורסל, אבל אני איש כדורגל, והפועל ירושלים וכו'. ב-96 או 97, זה כבר אחרי צרפת, אומרת, מאיר היה שדר בסיס שלו, הערוץ הראשון שידר את משחקי הליגה הלאומית בשבת, זאת אומרת, הליגה השנייה, זה הליגה הרצית, את הליגה הלאומית בשבת ב-12:15 בצהריים. אתה חושב, זה שעה איומה לכדורגל. שבת ב-12, זה המשחקים של הליגה השנייה. מכבי יפו עלתה ליגה באותה עונה, הייתה מועמדת לעלייה, ואנחנו, הפועל ירושלים, היינו כזה 5-6. אמרנו, טוב, 12 בצהריים, אני מתקשר לגיא לרר, חברי, אני יוצא מיותר רחוק, ב-11 אני בא לאסוף אותך, הולכים ברגל לטדי, מגיעים ב-12. יוצא, אוסף אותו, ברגל כמובן, מגיעים, 12, אנחנו ועוד 15 אוהדי הפועל ירושלים, ביציא הצפוני של טדי, שלדעתי בדיוק נפתח, אפילו לא היה צפוני, מה פתאום? הם במזרחי יושבים עוד 20 אוהדי מכבי, 35 איש בטדי, 12 ורבע בצהריים, המשחק המרכזי של הליגה הלאומית. יפו הובילו 1-0 במחצית, דקה 44 פועל ירושלים ישבו, והפכו במחצית השני, הצלחנו 3-1, קונצרט של יאיר אסייג ואייל אברהמי. אבל את השאגות של מאיר, זו הייתה תוצאה מפתיעה. תוצאה מפתיעה. במהפך וב-3-1, שמענו את השאגות של מאיר מעמדת השידור, שמענו אותן ביציע. עכשיו, שוב, דמיינו את טדי, איפה עמדת השידור שם ליד אלוהים למעלה? היציע, אנחנו יושבים די קרוב לספסלים, זה ברמה של 50-60 מטר קל, שמכוסה עוד והאיש שואג בהתלהבות, חי את המשחק כאילו היה בפארק דה פרנס, וזו גדולתו, האיש ניגש לכל שידור, לא טוב, היום אני כאן, ומחר אני אהיה בצ'מפיונס, אז אני אהיה בהתלהבות, היום אני מסכן, אני כאן, בלי קהל וזה, לא, לא, הוא נתן את הדם בכל מקום, הוא אהב את זה בכל מאודו, ולא יכולת להבחין אם הוא משדר משחק מחורבן מגביע הטוטו של הליגה הלאומית, או את הטופ של הנבחרת הלאומית, וזה מה שעושה אותו, או את בולט ברגע ה-C שלו אז, אוהב אותך בולטי, שזה, לא יודע, במידה רבה מה עשה הילד, תודה רבה לך, אתה יודע, מתכתב.
כן.
הופך אותו בעיניי, באמת, לגדול מכולם.
תשמע, מסעות הנוסטלגים האלה מפרקים אותי, שתדע לך. ממש ככה.
לפחות יש לנו את האופציה, בזכות הקורונה, הרורה, אתה יודע, קצת לנוע אל המקומות הללו ולהתעכב עליהם ולהיזכר קצת, זה גם משהו ראוי להערכה.
ותשמע, כל עוד, לא ישחקו כאן כדורגל, אנחנו נשחק על היסטוריה, נוסטלגיה, דברים רגעים גדולים שאנחנו עברנו, אני מאוד מקווה שגם אנשים קיבלו את האסיריה שלנו, קרוב לדעה שלו, וזה גם בסדר,
זה הזמן להרער, ואולי, אתה יודע, נפתח את זה עוד ועוד לכיוונים אחרים.
ואנחנו מבטיחים שנמשיך לעמוד, עולים לרגל, איך זה?
כדורים ועל רגליים.
על רגליים וכדורים, או הפתיח הזוי, צריך לטפל בזה דחוף, אנחנו נטפל בזה, אנחנו מבטיחים.
מי יטפל בזה? הוא בבידוד.
נחזור ל-2-5, נראה לי זה הכי טוב. עוד פעם, כל עוד נכדורגל, לא יודע, בוא פרידה? קח פרידה?
אנחנו לפני פסח, וזה הזמן אז גם לאחל לכולם חג שמח.
שמח,
מבורך. ואני מניח שבטח לא יצא לנו להקליט עד אחרי החג, אולי נצליח להגניב משהו בכל המועד. בוא נראה, אם דרור יסכים, אז אולי
יום ראשון,
מתאפשר. אז גם נודה למתן חברנו שעוזר לנו עם הטוויטר.
בהחלט.
ונודה מעומק הלב לאביב דרורי שליווה אותנו כאן במיונות. נדרש היום עבודה רצינית מאוד על הכלים.
הצגה.
והשיר שאני רוצה לחתום איתו ונשמע אותו ככה גם בנחת עד הסוף בבקשה, או לפחות יותר מפזמון, זה שיר שלקוח ממחוזות אחרים לחלוטין. ומדבר על געגוע לימים טובים, אבל המחוזות הם שונים. זה שיר של זמר מעולה שקוראים לו רוני אחיאל, שאין אדם שבילה בחמרה או בערב קריוקי של מטיבי לכת ולא הגיע אל השיר הזה בשעה מאוחרת של הלילה. כן, קריוקי, חפלה, איך שקוראים לזה. רק, אתה יודע, תן לנו ככה פליי בינתיים עד שהוא יתחיל לשיר, ואני אדקלם את הפזמון ואז ניפרד. לחזור לחיים ולראות את האור, לחזור לחיים מחושך וכפור, לחזור לחיים אל האור שעבד, לשוב ולחיות בניגון הישן.
אמן.
אסף אבולעפיה, תודה.
תודה רבה, נתן, חג שמח.
חג שמח לכולם, וניפגש בקרוב. רוני אחיאל, לחזור לחיים ולראות את האור. יאללה.
Marble. רופא ומזור רציתי לחיות רציתי לחזור ידי לאחוז בדמיון מעשה נשארית כוחותיי כך ביקשתי לחזור לחיים ולראות את האור לחזור לחיים מחושב וכבור לחזור לחיים אל האור שעבד לשוב ולחיות בניגון הישן לחיים ולראות את האור לחזור לחיים מחושך ופור